אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך ב' מאמר מהו שלום בעבודה בעמוד 935. הכתוב אומר, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום וכולי, תחת אשר קינה לאלוקיו ויחפר על בני ישראל. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהו תחת אשר קינה לאלוקיו? ב', מהו ויחפר על בני ישראל? ג', מהו בריתי שלום? ידוע שסדר העבודה הוא שהאדם צריך להגיע לשלמות המטרה, שהוא שהאדם צריך לקבל את הטוב והעונג שהיה ברצונו התברך להיטיב לנבראיו. אולם בכדי שיהיה האדם ראוי לקבל זה, מוכרח האדם להילחם עם הסיטרא אחרא, שהם בחינת אומות העולם, שזהו נגד בחינת ישראל. כי ישראל נקרא שכל מעשיהם ישר כל, מה שאין כן אומות העולם, הם ההפך מהקדושה, שהם רוצים הכל לתועלת עצמם, שעל ידי זה הם נפרדים מחיי החיים, ובגלל זה הם נקראים מתים, כמו שכתוב, וחסד לאומים חטאת. ומפרש הזוהר הקדוש, שכל טובו דעובדין לגרמי הוא עובדין, שפירושו שכל מה שעושים הוא רק לתועלת עצמם. מפני שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו, שהיא קליפה. וכמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, ונשאר משועבד תחת המערכה ההיא עד י"ג שנה, והוא זמן הקלקול. ועל ידי עסק המצוות מי"ג שנים ואילך, שעוסק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לטהר הרצון לקבל לעצמו, המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. שבזה הולך וממשיך נפש קדושה משורשה במחשבת הבריאה. והיא עוברת דרך המערכה של העולמות בקדושה, והיא מתלבשת בגוף. והוא הזמן של התיקון. וכן מוסיף והולך לקנות ולהשיג מדרגות דקדושה ממחשבת הבריאה שבאין סוף ברוך הוא. עד שהן מסייעות לו לאדם להפוך את הרצון לקבל לעצמו שבו, שיהיה כולו על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא כלל לתועלת עצמו. שבזה קונה האדם השוואת הצורה ליוצרו. ובאמור יוצא שהאדם צריך להכשיר עצמו, שתהיה לו בחינת השתוות הצורה כנ"ל, שדווקא על ידי כלים דהשפעה הוא יכול לקבל את השלמות כל טוב ועונג. אולם בכדי שהאדם יגיע לכלים דהשפעה, שהם כלים לתועלת השם, ושזה נגד הטבע שבו נולד האדם, כי האדם נולד דווקא להפך, ברצון לקבל אך לעצמו, כנ"ל. לכן כל זמן שהאדם עובד בשביל שכר ועונש, הנקרא שלא לשמה, אין הגוף כל כך מתנגד לעבודה. מה שאין כן בעת שהאדם רוצה לעבוד בעבודת הקודש, בכדי שזה יהיה אמצעי שעל ידם ישיג כלים דהשפעה, שזהו ממש נגד הטבע. אז הגוף בא בשאלות מי ומה, היינו שאלות שהם נגד מוחה וליבה, המכונה בחינת מרגלים. והגם שהאדם מתגבר בכל פעם, אבל הסדר הוא שאז כל סדר העבודה הוא בעליות וירידות. והאדם בא לידי מצב שהוא רוצה להתייאש מלהגיע פעם לידי השתוות הצורה. והרבה פעמים האדם רוצה לברוח מהמערכה, כי הוא רואה שעבודתו בחינם, ואין לו עוד מה לקוות שיהיה פעם טוב מכפי שהוא רואה מהעבר. לכן הרבה אנשים שמתחילים בעבודה דלה השפיעה, רואים שזהו קשה יותר מדי, לכן הם עוזבים את העבודה הזו, ואומרים שהעבודה הזו היא רק עבור גדולים, ולא בשביל אנשים כמוהו. ואז הזמן שיש לאדם טענות ותביעות עם הקדוש ברוך הוא, והוא במחלוקת עם הקדוש ברוך הוא, וטוען, א', מדוע הקדוש ברוך הוא ברא אותו בטבע שיהיה לו רצון לקבל? ב', ומדוע הקדוש ברוך הוא רוצה שיבטל את הכלים דקבלה? הלא הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. אם כן, מדוע הוא לא מנהג עמנו כמו שאנו מבינים? והנה העליות וירידות מובנות לנו בצורה שלפעמים בזמן עלייה אנחנו בשלום עם הקדוש ברוך הוא, ואומרים עליו שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ובזמן ירידה אין בידינו כוח להגיד שהוא מתנהג עם השגחה של טוב ומיטיב. לכן נמצא שאנחנו תמיד במחלוקת. ובאמת, מדוע סדר העבודה הוא כל כך קשה, שמוכרח להיות עליות וירידות? על זה בא התירוץ הידוע, כמו שכתוב, כיתרון האור מתוך החושך. היינו שאי אפשר לקבל אור אם אין לו חיסרון וצורך לאור. לכן כשהאדם רואה איך שבחינת אומות העולם שבו הם מתנגדים להשם, והאדם לא יכול לסבול את השונא ישראל שבקרבו, אז הוא מקנה לאלוקיו, והוא לא מסתכל על שום ירידות שיש לו, והוא עושה מה שביכולתו, וצועק להשם שייתן לו עזרה, שיוכל לנצח את הרשעים שבקרבו. ובזה שהוא מתגבר, ואינו בורח מהמערכה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הברית. היינו שקורית עמו ברית, שיהיה שלום בינו לקדוש ברוך הוא. בזה שהוא מקבל מתנה מהשם, שהם הכלי השפעה. וזה נקרא שקורית ברית, שהוא הקליפה המכונה רצון לקבל לעצמו, ובמקום עורלה נותן לו השם כלים דה השפעה, שבזה יהיה קרות ברית, היינו שלום. נמצא שעל ידי זה שהאדם קינה לאלוקיו, שהוא רואה איך שכל האומות העולם שנמצאים בגופו, כולם הם מדברים לשון הרע על העבודה, בזמן שהאדם רוצה לעבוד לתועלת הקדוש ברוך הוא, אפילו שהרבה פעמים שהאדם מתגבר על הדעות שלהם, והאדם אומר, יש לי ביטחון שהשם יעזור לי, כמו שכתוב, הבא להיטהר מסייעין אותו, אז הם צוחקים ממנו, ואומרים לו, הלא אתה רואה בעצמך כמה פעמים שאתה אמרת שהשם יעזור לך, ואתה עומד על אותו מצב שבו התחלת לעבוד. אם כן, לך לך מדרך זה. וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה, שנקראת תחת אשר קינה לאלוקיו. ואז האדם מתפלל להשם ואומר, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. למה יאמרו הגויים, איה נא אלוקיהם? נמצא שהאדם צועק אז על כבוד השם. איך הגויים שבאדם צוחקים ממנו על מה שהוא אומר, שאני בוטח בהשם שהוא יעזור לי. אז הם אומרים לו, איה נא אלוקיהם. שאתם ישראל אומרים שהשם יעזור לכם, וכשאדם מקנה קנאת השם, שהוא דואג על כבוד השכינה, זאת אומרת שהאדם מצטער על זה ששכינת באפרה, כלומר, היינו שלא יכול לסבול על מה שהם כל כך מבזים את העבודה בעל מנת להשפיע. זה נקרא כמו שכתוב אצל פנחס, לכן הנני נותן לו בריתי שלום, תחת אשר קינה לאלוקיו. וזה כמו שכתוב בספר שמעתי, שבזמן שהאדם מצטער על מה שאין הקדוש ברוך הוא מקרבו, צריך להיזהר שלא יהיה זה על חשבון עצמו. היינו מזה שהוא מרוחק מהשם. כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו. והמקבל הוא בפירודה. אלא שיצטער על גלות השכינה. כלומר שהוא גורם צער השכינה. והאדם צריך לצייר לעצמו, כדוגמת שיש לאדם איזה כאב באיזה איבר קטן, מכל מקום הכאב בעיקר במוח ולב. שהלב והמוח הם כללות האדם. כן הכאב שהאדם מרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. והיות שהאדם הוא רק איבר פרטי מהשכינה הקדושה, כי השכינה היא כללות נשמת ישראל, ולכן אינו דומה כאב הפרטי בערך כאב הכללי. וזה נקרא צער השכינה. ועל זה שהאדם מצטער, זה נקרא אשר קינה לאלוקיו. לאדם זה אומר הקדוש ברוך הוא, הנני נותן לו בריתי שלום. שפירושו של שלום הוא כמו שכתוב, השמעה מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה. היינו, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם שלום. כלומר, שאז נעשה שלום, היות שהשם נותן לו במתנה את הכלים דהשפעה. וממילא, אין לו כבר מי שיתנגד לעבוד לתועלת השם. מה שאין כן מטרם שהוא מקבל את הברית שלום, אז כל הכלים דקבלה, השייכים לאומות העולם, מתנגדים לאדם שיעבוד לתועלת השם. זה שכתוב, השמעה מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום ואל ישובו לחסלו. זאת אומרת שכבר לא יהיה להם ירידות שירצו לעבוד לתועלת עצמם. כי כסיל נקרא שאינו הולך בדרך של קדושה. אבל מי שרוצה ללכת בדרך של קדושה, היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא נקרא חכם. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, איזה הוא תלמיד חכם? זה שלומד מהקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא חכם. היינו שלומד ממנו בחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. שפירושו הוא, בזמן שהאדם לומד להיות משפיע, כמו שהקדוש ברוך הוא המשפיע, הוא נקרא חכם. נמצא ההפך נקרא כסיל. נמצא זה שהאדם זכה לבחינת ברית שלום, היה מחמת תחת אשר קינה לאלוקיו, כנל, שראה שהאומות העולם שבו, איך שהם מבזים את עבודת הקודש, שהיא לעבוד לתועלת השם. וזה שכתוב, ויחפר על בני ישראל. זאת אומרת, מה שהוא קינה לאלוקיו, בזה הוא רוצה שמזה יהיו כפרה עבור בני ישראל, שיהיה כוח בידם לעבוד לתועלת השם, שזה נקרא בחינת ישר כל, שפירושו שיוכלו לעבוד לתועלת השם. ועל ידי זה זוכים לברית שלו, שאל ישוב לחסלו, כנ"ל. אולם כאן נשאלת שאלה קשה. ומה האדם יכול לעשות שאין לו כוח הקנה, אלא שהוא שומע טענת מרגלים ורוצה לברוח מהם, שלא ישמע את הלשון הרע, מה שהם מדברים. אבל עד כמה שהוא מתרחק מהם, הם מעוררים בו רצון וחשק כן לשמוע מה שהם אומרים. ובו בזמן הוא יורד ממדרגתו ונופל ברשתם. על זה אין עצה, אלא תפילה. כלומר שיבקש מהשם שלא יהא נמשך אחר דעת מרגלים. ורק בזמן שהמחשבות של המרגלים רצים אחריו, אז הוא עיקר העבודה, שלא יהא נמשך אחרי המרגלים. ולמה באמת יש מקום לטענת מרגלים? והתשובה היא כנ"ל, היות שאי אפשר לטעום טעם בהאור, אלא מתוך החושך. כמו שכתוב, כיתרון האור מתוך החושך. במדרש רבה אומר, וזה לשונו, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. כל מה שכתוב בתורה, לשם שלום נכתבו. ואף על פי שכתוב בתורה מלחמות, אף המלחמות לשם שלום נכתבו. ויש להבין, מהו הפירוש שהמלחמות נכתבו לשם שלום? שבגלל זה נקראת התורה, וכל נתיבותיה שלום. ובטח יש על זה תירוצים על דרך הפשט. אולם על דרך העבודה, יש לפרש כנל. ששאלנו, בשביל מה אנו צריכים את טענת מרגלים, וכל אלה ירידות? ותרצנו, שהטעם הוא מתוך שאי אפשר להבין שום דבר, אלא לפי צורך לדבר. היות שאין מילוי בלי חיסרון. נמצא לפי זה שכל המלחמות שנכתבו בתורה, כשהמדובר הוא על דרך העבודה, נמצא שכל המלחמות בענייני עבודה. והיות שאי אפשר לטעום טעם בשלום אם אין מלחמה, היינו כנל, שרק בזמן שיש מלחמת היצר, שרוצה לעבוד רק לתועלת עצמו, והאדם רוצה לעבוד לתועלת השם, ויש אז עניין של חושך, היינו עליות וירידות, אז נולד באדם חיסרון שהשם יעזור לו. כי הוא רואה מצד עצמו, אין הוא רואה שתהיה לו אפשרות לצאת משליטת אהבה עצמית. ואז הוא נצרח באמת לבורא, שהוא יעזור לו. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו בריתי שלום. היינו כנל שהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה. כלים דהשפעה. שעל ידי הוא זוכה לדבקות השם. ואז מקוים, ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך. כדרשת חז"ל, בשתי יצריך. ביצר טוב וביצר הרע. וזה נקרא בריתי שלום.
מהי דרך הקרובה ביותר לשלום? מהו שלום ומה הדרך הקרובה ביותר אליו? בבקשה.
שלום זה מצב שבו אנחנו עובדים גם ביצר טוב וגם ביצר הרע. הדרך הקרובה ביותר זה בקשה.
כן, שלום זה נכון, ואהבת את השם לוקחה משתי יצריך. זה השלום. מאחדים בין הרצון לקבל, הרצון להשפיע. מה שדיברנו, גם אין אני למי, לעיון מלבדו, עצמאות וקוט, הכל יושב טוב, יש שלום.
כן, שאתה מיישב את הכל, שכל המלחמות הם גם כן לשם שלום נכתבו, שאתה צריך לקשור הכל לאחד.
שכל המלחמות הם מלחמות נגד העצר, נגד כל ההפרעות שהן באות רק בשביל שנייחס אותם למקור ההפרעות ונתעלה עליהם דווקא עוד יותר ביתר חיבור, עוד יותר בעבודה למעלה מהדעת, עוד יותר למסור את עצמו לעבודה בינינו כדי לייחס הכל לבורא, שיעשה השלמה על כל המלחמות.
כן, שזה מלחמות בינינו, שזה הפירוט שמתגלה יותר ויותר בינינו, ומעל הכל אנחנו מתחברים בינינו יותר, מגיעים לשלום, ובנקודה הזאת זאת השלום בינינו, וגם שלום איתו.
כי הכנסנו אותו לתפילה, הכנסנו אותו מתוך זה שניסינו ולא הצלחנו. מתוך לחבר משהו שהוא לא בכוחנו לחבר, הגענו להיכרות עם הכוח שמחבר, עם אותו דבק שנמצא בינינו. כי ביקשנו שהוא יתגלה מתוך צורך.
איך אנחנו מחזיקים את עצמנו עם כל הזמנה לשלום, להבין שזאת הזמנה. מהם הצורות, מהם צורת ההזמנה לשלום, שמגיע לנו מהבורא, ואיך אנחנו צריכים לקבל אותה.
צורת ההזמנה לשלום.
מה צורת ההזמנה לשלום? מצד הבורא לאדם.
בשביל להזמין לשלום, אז צריכה להיות מלחמה. ולכן ההזמנה בעצם של הבורא לאדם היא הפוכה ממה שנראית לו. וזה בעצם נראה לו כמו מלחמה. בעצם שהבורא לא רוצה אותו, ושהרצונות שלו דוחים את הבורא, ואומרים עליו על כל הדרך דווקא ביקורת.
שאולי המצב שהאדם מגלה שהוא במלחמה פנימית, אבל המלחמה הזאת כואבת לו, ויש לו צער גדול מזה שהמלחמה היא לא על חשבונו, הרצון לקבל לעצמו וזה, אלא על חשבון הבורא, וגדלות הבורא, ושם הבורא, וכבוד הבורא וכל זה. זאת אומרת, על צער השכינה. אז כבר יש לו איזשהו רצון לחבר את הכל, שיהיה שלום בין המפרידים לבין המצב המחובר והשלם.
מצד הבורא, מהי ההזמנה לשלום? שנותן לו אפשרות בסופו של דבר לבקש על ישראל, לבקש על החברים, לבקש עליהם שהם יהיו בשלום. וזה דווקא מתוך המלחמות האלה שהוא מביא עליו, שהוא דווקא על פניהם צריך להצדיק ולעלות למצב שהוא מבקש על השכינה, כמו שאמרו כאן, על הבורא דווקא ולא על עצמו.
איך לקשור את זה עם הצור וירושלים? מה שדיברנו במאמר הקודם, לך לך מארצך.
כדי שהאדם ילך...
שמכל הצרות שאנחנו עלולים להרגיש בקיום שלנו, מכל מיני סוגים, ממה שלא יהיה, זה סך כל הזמנה לזה שנעלה לירושלים, כן? לשלמות. בסדר. עוד שאלות מצדכם, השני מאמרים? כן.
בדיוק על צור וירושלים, איך יכול להיות שהסדר הוא, למה איך נבנתה צור מחורבנה של ירושלים, ולא הפוך, מחורבן הצרות, אני בניתי עירה שלמה, התגברות.
גם זה נבנה וגם זה נבנה, זה מתוך זה. סך הכל יש רצון לקבל אחד. אם הוא על מנת לקבל, אז אתה מרגיש בצרות, בסופו של דבר, כן? תלוי באיזה מצב ההתפתחות אתה נמצא, גם האנושות כך, ואם הוא על מנת להשפיע, זאת אומרת, תלוי בכוונה, אז מרצון לקבל נעשה ירושלים, שלמות, שלם וכן הלאה. הכל תלוי בכוונה. זהו. מה, באמצע בין צור וירושלים? איזה יוקנם. ארמגידון, ארמגידו. טוב, עוד שאלות? כן.
אתה יכול להרחיב את זה טיפה? אמרת...
לא, אין לי אור חסדים. בבקשה.
במאמר הראשון הוא מדבר על שכר.
כן.
ומצד שני, אנחנו מדברים, כשאנחנו עושים הפצה... אנחנו כביכול אמורים להרגיש באיזושהי צורה, או צריך איזשהו לקרות איזשהו תהליך בעם או בעולם, שיהיה קשור להפצה שלנו, שאנשים ירצו את חוכמת הקבלה, או ירגישו את חוכמת הקבלה.
כן.
זה מצד אחד שכר.
ירצו? ודאי שירצו.
לא, אבל אני אומר, מבחינתנו, זה, אם היינו רואים את זה, כרגע אני לא רואה את זה, אם היינו רואים את זה, אז היה לנו איזשהו שכר בעבודה.
לא, זה היה מכשול גדול.
נכון, על זה בדיוק מה שאני רציתי להבין, איך אנחנו...
והעבודה שלך פרטית זה היה מכשול.
אז איך זה עובד? כי מצד אחד אנחנו אמורים לראות את הגדלות של הקבלה.
אתה שואל כך, אם איך לעשות שלצדנו, לנו זה לא יהיה מכשול מצד אחד, מצד שני שכל העולם ירצה את זה.
בדיוק.
שאנחנו לא נהיה שזה לא יעבוד על גאווה שלנו נגיד, על כל מיני, כן?
בדיוק.
אז אל תדאג. זה יעבוד יחד. אנחנו בתוך העולם, ולכן עד שאנחנו לא נתקן את עצמנו לאיזה מידה, העולם לא יגלה רצון אלינו, זאת אומרת לחומת הקבלה. לא יגלה. אלא אך ורק שאתה כבר תהיה מחוסן מהאגו שלך, כן? אז העולם התחיל לכבד אותך. ולא תקבל את הכיבוד הזה, לא, זאת אומרת, לא למעלות את האגו שלך, אלא כהזדמנות לתת להם.
אז איך
להתייחס... כלים שלהם המוכנים.
אז איך להתייחס לזה שכשיוצאים להפצה וקוראים דברים טובים, חברים מתחילים להתלהב, ויוצא, הנה עשינו, והנה קיבלנו, והנה הבאנו אנשים להרצאת מבוא, והנה עשינו מעגלים, והיה על הכיפק. זה בעצם כאילו קליפה, או אפשר להגיד משהו כזה.
נו, אז מה?
אז איך מתגברים על זה? איך מגיעים למצב שאנחנו לא מכניסים, מקבלים חומר דלק ללכת לצאת עוד פעם, לא קשור לשום דבר שקורה בחוץ. לא רק בגלל שהיה
לנו אותו. רגע, רגע, מה נשאר לך אחרי שהצלחת אתמול, והיה לך כל כך יפה וטוב, ואתה מלא גאווה ושמחה וחשיבות עצמית, מה נשאר לך למחר?
לי באופן אישי?
כן.
באופן אישי כלום.
כלום, למה?
ככה אני, לא יודע להסביר.
אז תסביר.
כי אני לא...
למישהו נשאר יותר מכמה שעות אולי. צריכים לחדש, נכון, זהו.
אז אני...
זה מה ש... כן.
זאת אומרת, היציאה שלנו לשטח וההתלהבות שאנחנו מקבלים, הוא איזשהו חומר דלק שיוכל לחדש אותו והוא נעלם כל פעם.
נעלם כל פעם שהבורא מרוקן לך את הכלים.
ורק כאשר אנחנו נהיה ממש מוכנים לא לעבוד עם האגו, אז אנחנו נתחיל לראות את האנשים מתקרבים.
אז יגידו לך, מה שנשפח לך מהספל שלקחת מאוצר המלך, קח את כל מה שאספת. בינתיים הכלי שלך,
רק לגמרי.
אם יראה מה שיש לו באמת, הוא יהיה שבע רצון ולא יזוז. אנחנו עשינו הרבה מאוד דברים, אף אחד לא מרגיש שיש לו משהו. כן, ככה זה. או, כן. אז הכן מתעורר.
האם הזדמנות לשלום זה העבודה בתוך העשירייה, שאני מלכות והם תת ראשונות, זה נכון. מדמה לי את העבודה שלי כנגד הבורא, שאני עם הבורא עוד קשה לי לעבוד, אבל עם העשירייה אני כן יכול לעבוד,
כן.
כל אחד מהם הוא ספירה,
כן.
שזה בתוכי למעשה.
כן.
אני כולל 10 ספירות.
כן.
שיש לי 10 חברים בשולחן, כאילו 10, לפעמים זה 8, אבל
לא
זה בכלל לא חשוב.
תמיד זה 10.
האם כל המצב הזה, הוא נותן לי תיקון בתוך ה-10 ספירות שלי,
כן.
שזה הקשר שלי ביני, שאני עוד פעם המלכות, והבורא הוא התת ראשונות.
שתגלה את האור שנמצא בכל התת ראשונות האלו, אז יהיה לך פגישה עם הבורא.
אז זה סימן שאנחנו חייבים להיות בעשירייה. אין
כן?
שום סיכוי אחר להגיע.
אבל עשירייה זה שם... זה, אפילו זה שניים מפנה. יכולים להיות עשירייה. רק השאלה עד כמה שמסוגלים.
עשירייה כן? זה מבנה של הנשמה שלי למעלה.
נכון.
כאילו שאני הוצאתי אותם החוצה,
כן?
יותר קל לי להתייחס אליהם, מאשר להתייחס לתוכי בתוך עצמי, כי אני בתוך עצמי אגואיסט גדול, זה אתם יודעים, אז אם אני יוצא החוצה, כאילו החוצה
לעולם... תזיק מיקרופון טוב.
שאם אני יוצא החוצה, זה רק כאילו, במרכאות, אני לעולם לא יכול לצאת החוצה.
כן.
אני כל הזמן בתוך עצמי,
יפה.
אבל אני משחק אותה שאני יוצא החוצה.
כן.
ואני משחק עם החברים שלי.
כן.
כמו שאבא משחק עם הילד, או אמא משחקת עם הילד. כל בני ברוך פה, זה הילדים שלי. אני כל הזמן משחק.
יותר טוב זה חלקים שלך, מרכיבים שלך. מרכיבי הנשמה.
זה חלקי הנשמה שלי, אני קורא להם ילדים שלי, כי אני כמעט הכי מבוגר פה.
לא, לפי הגוף, לפי רוח, אנחנו צעירים. מה אתה מדבר? הם שקיעים.
הבירור הזה היה מאוד חשוב, כי בלי הבירור הזה אנחנו לא נגיע לכלום.
נכון. מתי גילית את זה?
מתי עשיתי את זה?
לא, גילית שחברים זה תת ראשונות של הפרצוף שלך.
אנחנו כל הזמן לומדים את זה, מה זה? כל שנייה ושנייה אני לומד את זה.
מצוין.
שתמיד אני המלכות והם התת ראשונות.
מצוין.
טוב, תודה רבה.
עכשיו בהצלחה, תגלה שם בפנים את הבורא ואתה מסודר. הוא אומר, הכל נכון. הכל נכון. כן.
יוסף מירושלים שואל, מכוח מה נבנית ירושלים?
מחורבנו של הצור? אין אחד ללא שני. כי זה רצון לקבל אחד. רק על מנת לקבל זה צור, על מנת להשפיע זה ירושלים. ואז בזה שאתה מחליף כוונה מקבלה להשפעה, ככה אחד נחרב ושני נבנה. כן?
מרטין מלטביה שואל, איך בונים את המצבים צור וירושלים בקבוצה ללא תמורה?
זה בעבודה ככה מתייצב, כי אני רואה שהרצון שאני יכול לדבר עליו ברוחניות זה העשירייה או קבוצה, זה יכול להיות 1,000 איש, ובכל זאת זאת עשירייה נקרא. ואם כך אני איתם יחד עובד להיות ברצון אחד, כי כלפי בורא לא יכולים להיות כמה רצונות, אנחנו חייבים להידמות לו כאדם הראשון, לפחות במשהו, באביות הכי קטנה, 1/125, אז יוצא שאנחנו בזה בונים את ירושלים ממקום השבור שלנו, שנקרא צור, לכן זה נקרא חורבן אחד או חורבן שני. צור זה נקרא עיר הבירה של הקליפה. ירושלים זה עיר הבירה של הקדושה. זאת אומרת, זה על מנת לקבל וזה על מנת להשפיע. זה שם כזה, ודאי שאין שם שום דבר בצור. זהו, בסדר, אז נמשיך. מה?
קופץ ככה, צור זה, זה כאילו על ה, על ה, זה כאילו לבנון, זה כאילו הכי קרוב לארץ ישראל?
נו, אז מה?
ככה יוצא שהקליפה היא הכי קרובה לקדושה תמיד?
קליפה וקדושה זה ממש, ממש ככה, כי איזה יש, אין הבדל בין קליפה לקדושה. אין, זה מרחק. או זה או זה. מה באמצע יש? שליש מצא את התפארת? משהו. וגם שם זה מתחלק. אין, זה... זה דק מאוד. כמעט ולא. אתה רואה איך אנחנו קופצים מכאן לכאן במחשבה שלנו. מאוד, מאוד קל ומיד.
זה תמיד או, ש... או קליפה או קדושה, זה אף פעם...
אין באמצע שום דבר. באמצע שאנחנו צריכים לגלות את המקום הבחירה. מקום הבחירה, אתה מגלה, אם זה לא מתגלה לך הרצון לקבל שלך, ואתה כבר נמצא או בצור או בירושלים, אלא אתה מגלה את הרצון לקבל הראוי לתיקון, ואז כשאתה מגלה אותו הוא כאילו גומלי. ואז אתה יכול לבנות ממנו, לשייך אותו לכאן או לכאן. זה אם האדם הולך לפני הבורא. מגלה. זה בעיקר שינה. כן?
למה תמיד נראה שזה כאילו, לא או קליפה או קדושה, אדם לא מרגיש או שהוא שם או שהוא שם, אלא כאילו יש איזה השהיה, כאילו בין לבין או משהו.
זה ניתוק, זה ניתוק, זה לא, זה, זה לא, זה לא, זה ניתוק גם מזה וגם מזה. זה במצב, מצב בהמה.
אז יש כזה מצב, זה לא שהוא או פה.
יש, זה, אצלנו, כמעט 100% מהחיים שלנו. זה לא טוב. צריכים להיות יותר חדים בהבחנה. והעיקר בזה זה אינות מלבדו. הכל בא ממנו, אפילו חרב חדה מונחת הצוורו, אל תתייש מרחמים. לא. זאת אומרת, קודם כל, להיות בהכרה שזה הכל מהבורא. מתי יש לנו שיעור הזה בסדנה? מספר, אין עוד מלבדו. שלוש? נו, אז מחר נלמד. בעזרת השם. בסדר. עוד שאלות? כן.
שאלה מאשקלון, ממה מורכבת היכולת הזאת שנקראת צופה בעבודה שלנו?
צופה? אני לא יודע איפה כתוב שהוא...
שכאילו צופה מהצד.
לא, לא, לא. זה מושג, אולי פעם הוא השתמש בזה, אבל זה קצת פסיכולוגי, זה לא מקומה לא. מה זה צופה? שיגדיר את זה, אז אני יודע משהו.
נראה לי שהוא מתכוון שמדי פעם אנחנו אומרים שאנחנו צופים מהצד, כמו נקודת ה... חוקר.
נו, נדבר על זה שזה יהיה יותר בשימוש. כן.
יוסף מירושלים שואל, מה הדבר שהכי מעכב את האדם מלצאת ממצרים?
מהו הדבר שהכי מעכב? הבורא. אם אתה שואל כך בצורה ישירה, מי עוד? רק עליו, כל הטענות, כל הדרישות. אבל אדם צריך בעצם לכוון את עצמו כך. אני הכל מקבל מהבורא. לכן מה שקורה לי, אני חייב לחזור אליו ולדרוש ממנו. אלה, האם אני הכנתי את עצמי נכון להגיע אליו ולדרוש? זה העניין. זה מה שאני מרגיש בכל רגע ורגע, זה ממנו. נכון. אבל האם אני יכול לבוא אליו ולדרוש שישנה, ואיך ישנה, האם הדרישה שלי תהיה נכונה, האם הכנתי את עצמי לדרישה? אנחנו עכשיו נמצאים בעולם. מיום ליום נעשה יותר גרוע, נורא, שבור, חוסר אונים, מבולבל, בלגן. אנחנו עוד נראה בכל החגיגה הזאת מה שקורה, זה באמת פלא. וכאן כל מה הפתרון? הפתרון רק אחד. איך אנחנו פונים לבורא שעושה לנו את כל הבלגן הזה, אין עוד מלבדו. ברור שהכל ממנו. אסור להגיד שזה בא מהקליפה אפילו, משום דבר. אבל באיזה צורה אני בא אליו? מה אני דורש? זה ודאי שהוא עשה הכל, כדי שאני אבוא וידרוש. אבל איך אני מייצף את הדרישה שלי? איך אני מייצף אמן שלי? כן, התערות הדלטטה. אין יותר חוץ מזה. אם אני מסדר את התערות הדלטטה שלי נכון, אני מנועל על הנכון. זה לא אכפת לי, נגיד, ברגע הבא להרגיש עוד צרות ועוד בעיות, אבל התקדמות, איך אני מייצב את זה? אז אני צריך להיות בקבוצה, צריך לקבל מאור מחזיר למוטף, צריך לייצב בדיוק את המטרה הנכונה, שאני לא רוצה איזה לעצמי, ולא לקבוצה, אלא רק לשם השם, כדי להשפיע נחת רוח לא, באיזו צורה אנחנו נהיה מנותקים מעצמנו וכן הלאה. כל הדברים האלה שאנחנו מייצבים, זה נקרא מי נוקווין, מלכות שמחוברת עם בינה, זה מי, בינה, נוקווין, נוקווה, מלכות, שמחוברים יחד נכון, לפי כל מה שאנחנו מרגישים בקיום שלנו, זה מה שאנחנו צריכים. כלום חוץ מזה. על זה צריכים לעבוד. אז כל העבודה היא מבוררת רק בעשירייה. גם עולם החיצון בתוך הסירייה, גם לימוד קיום שלנו, הכל 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 בסירייה. אם אנחנו מגיעים במרכז הסירייה, מכל מה שאנחנו יכולים לספוג מכל העולם הגדול, מצדנו, מכולנו והכל, ואם אנחנו יחד עם זה מחוברים בקבוצה כאיש אחד בלב אחד, משם אתה מעלה חיסרון, עשית את היום שלך. זהו, אתה מתקדם למדרגה הבאה, ששם זה עוד יותר גרוע, אבל באותו סגנון, ממש, אותו סגנון העבודה. כן, זהו, נו, תשאל.
יש לי שאלה לגבי מה שאמרת עכשיו, למה אני צריך לבקש לשנות את המצב? אם בורא מסדר לי מצב כדי שאני ממנו יפנה אליו ויצדיק אותו על פני המצב.
כן.
מאיפה אני לוקח חיסרון לשנות את המצב?
אתה לוקח חיסרון לשנות את המצב בגדי, בגלל שזה לא, 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 לא ראוי בעיני הבורא. שהוא רוצה שאתה תהיה במצב אחר. הוא דורש ממך דבקות. אתה לא דורש על החשבון שלך, אין, אלה כדי לעשות נחת רוח. זו המטרה הסופית, על זה אפילו לא מדברים. זה חייב להיות בסיום של כל מטרה, בקשה. טוב,